שבת דף ע"ח מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה במילים מים כדי לשוף בהן את הכילור. רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, שנסתלק ממנו לפני כמה שנים, היה צדיק מפורסם, היה נואם בחסד עליון, אדם פיקח, היו לו הרבה מעלות. אומרים שפעם מתבטא ואמר, תגידו, מה המעלה שיש לאדם נמוך קומה? מה המעלה שיש לו? אני אגיד לכם, הוא תמיד רואה את החצי הכוס המלאה. הוא נמצא במקום נמוך, אז הוא לא רואה את מה שחסר, הוא רואה את החצי כוס המלאה. כל דבר בעולם זה עניין של הסתכלות. אדם יכול לחיות בחיים פאר והדר, והוא תמיד יראה את החריץ או את הנקודה השחורה שיש לו על הויטרינה. לעומת זאת, אדם אחר יכול לחיות בדוחק, בצמצום, הוא תמיד יראה את הקרן אור, את הפנינה היפה שיש לו. אדם לפעמים רואה הכל שחור. מה זה אומר? זה אומר שהעיניים שלו מלוכלכות. אז איך עושים שהעיניים שלו יהיו נקיות והוא יוכל לראות כל דבר בצורה מהירה ובהירה? צריך לשטוף את העיניים. אז למדנו במשנה שהיה סוג דבר שנקרא כילור. הרבה פעמים רואים בספרים הקדושים, שמעתי חידוש, זה ממש כילורין לעיניים. מה פירוש כילורין לעיניים? זה ממש מאיר את העיניים. עד עכשיו לא הבנתי, עד עכשיו היה לי כמו חושך בעיניים. עכשיו פתאום נהיה לי אור בעיניים, כילורין לעיניים. כילור זה היה מין משחה כזאת שהיו מורחים על העין, וזה היה רוחץ ושוטף את העין. אבל לפעמים היו צריכים, המשחה הזאת הייתה קצת יבשה, אז היו צריכים להרטיב אותה קצת כדי שהיא תהיה אפקטיבית, כדי שבאמת תנקה. אז היו קצת מרטיבים את זה במים. אז במשנה למדנו שהשיעור הקטן הזה של המים הוא כבר חשוב, ואם אדם בשבת ייקח את המעט מים האלה שאפשר איתם לרחוץ את הכילור ולהרטיב אותו, והוא יטלטל את זה מרשות אחת לרשות אחרת, הוא יעבור משום מלאכת הוצאה, כי זה כבר נחשב הוצאה של דבר חשוב. מים, השיעור שלהם הוא כדי לשוף בהן את הכילור, דרך כלל משקים. כדי שאדם יתחייב משום הוצאה מרשות לרשות, הוא צריך להוציא שיעור של רביעית. רביעית הלוג, משהו כמו 86 סנטימטרים מעוקבים, או איך שזה נקרא, גרם של מים. אבל במים עצמו, אומרת המשנה שהשיעור הוא יותר קטן, כדי לשוף בהן את הכילור. אמר אביי, יש לי פה איזושהי הערה על המשנה, כי כשאני מתבונן בדברי המשנה, אני רואה שיש כאן איזשהו מהלך לכל אורך הדרך. מכדי, הרי הכלל הוא, כשאתה בא לעמוד על איזשהו חפץ, על איזשהו נוזל, על איזשהו מאכל, מה השיעור הכי קטן שלו? עכשיו, מה פרוש מה השיעור הכי קטן שלו? לפי מה אתה מודד את השיעור? לפי השימוש. עכשיו, יש לפעמים שיש דבר שהוא שכיח יותר להשתמש עם אותו מוצר, ויש לפעמים דבר שהוא לא כל כך שכיח, אז איך אני אעמוד? נכון, לפעמים משתמשים עם המוצר ההוא בכמות מועטת בשביל מטרה מסוימת, אבל זה נדיר. השימוש היותר רגיל איתו זה להשתמש איתו בשביל דבר אחר, ושם משתמשים בכמות גדולה יותר. אז הוא אומר, שמתי לב לאורך כל הדרך במשנה, שכל מילתא דשכיחא ולא שכיחא, כשיש לי דבר שחלק מהשימושים בו מצויים ושכיחים, וחלק מה דרכים להשתמש בו הם לא מצויים ולא שכיחים, אזול רבנן בתר דשכיחא אפילו לכולה. חכמים הלכו וקבעו את השיעור של החיוב, של כמות, כמה כמות נחשבת כמות חשובה כדי להתחייב עליה כשמוצאים אותה מרשות לרשות בשבת, הלכו לפי השיעור שמשתמשים בו באופן שכיח, באופן מצוי, ואפילו שזה יוצא לכולה, אפילו שזה יוצא כמות גדולה יותר, ואם אדם יוציא כמות קטנה מזה, למרות שזה לפעמים יכול לבוא לידי שימוש הכמות הקטנה הזאת, מכיוון שזה לא שכיח, זה לא נחשב הכמות שעליה מתחייבים כשמוצאים אותה מרשות לרשות. דבר נוסף שמתי לב במשנה, שכשיש דבר שמשתמשים בו בשני שימושים ושניהם שכיחים, שכיחה ושכיחה. כאן אזול רבנן בתר דשכיחה לחומרה. לקחו את הכמות הקטנה יותר, שגם איתה משתמשים באופן שכיח ומצוי, ואמרו להחמיר שגם אדם שמוציא כמות קטנה כזאת, מתחייב כשהוא מוציא את זה מרשות לרשות בשבת. כך דוגמה. במשנה מצינו לגבי יין. מה משמש יין? יש לו שני שימושים. שתייתו, שכיחה. השימוש השכיח והמצוי זה לשתייה. מה עושים עם יין? אפשר לכל בן אדם ברחוב. שותים, בוודאי. ורפואתו, אפשר להתרפא מיין. שמעת מזה פעם? הרבה אנשים לא שמעו מזה. וזה גם לא שכיחה, זה לא מצוי כל כך. לפי הכלל הזה, אזול רבנן בתר שתייתו דשכיחה. לכולה. קבעו חכמים שאומנם עם מעט יין אפשר להירפא. יש רפואות מסוימות ביין. אפילו עם מעט יין. אבל אם אדם יוציא את זה לרשות הרבים כמות כזאת קטנה שמועילה לרפואה, הוא לא יהיה חייב. הקלו ביין שלא חייבים עד שמוציאים שיעור כזה שראוי לשתייה. כוס של ברכה וכולי. למרות שזה בעצם כולה. כי זה הדבר השכיח, זה הדבר המצוי. כך דוגמה נוספת. חלב, חלב של בהמה. למה הוא משמש? אכילתו שכיחה. אנשים שותים חלב, זה דבר שכיח ומצוי. יש אפשר גם להתרפא מחלב, בכמות קטנה אפילו. ורפואתו, אבל לא שכיחה. זה לא דבר שכיח. גם כאן, אזול רבנן בתר אכילתו לכולה. חכמים אמרו להקל כדי שיעור גמיה של שתיית חלב, זה השיעור שחייבים על זה משום הוצאה בשבת. דבש, אכילתו שכיחה ורפואתו שכיחה. בזמנים קדמוניים, בנוסף לשימוש השכיח של דבש, של דבורים לאכילה, היו משתמשים איתו גם לרפואה. מוצאים את זה הרבה בספרים של פעם, שהיו משתמשים עם דבש לרפואה, וגם היום חכמי המדע מצאו שיש המון סגוליות בדבש, לרפא כל מיני מכות וכדומה. היו משתמשים עם זה לרפואה, וזה היה מצוי אותו דבר, אנשים היו משתמשים עם דבש לאכילה ולרפואה בדיוק באותו, ממש שניהם היו שכיחים, ולכן פה ששניהם שכיחים לגבי דבש, אזול רבנן בתר רפואתו לחומרה, חכמים אמרו, תשמע, בגלל שכשניהם זה שכיח, אז אין סיבה להקל וללכת לפי השיעור של האכילה, אז החמירו והלכו לפי השיעור של הרפואה, אזול רבנן בתר רפואתו לחומרה. כמה השיעור כדי לתת על הפצע, שזה ממש, על פי הפצע, שזה ממש מועטת של דבש. וכאן אבל, לגבי מים, זה נראה נוגד את הכלל הרגיל אל המים. מה יותר מצוי? שתייה או לסוך בו את הקילור? שתייתו שכיחה. מים, זה מאוד שכיח ששותים ממנו. רפואתו לא שכיחה, זה לא כזה שכיח ששפים בו את הקילור. מה הייתה מאזול רבנן בתר רפואתו לחומרה? למה חכמים החמירו ואמרו שאפילו אם אדם מוציא כמות מועטת של מים, כדי לשוף בו את הקילור, כבר הוא יהיה חייב. הרי זה לא מצוי ששפים בו את הקילור. את הרצת הגמרא אמר אביי, בגלילה שנו. משנה שלנו נאמרה דווקא לאנשים שגרים בגליל העליון שבצפון ארץ ישראל. רש"י מביא שהם היו עניים. לכן, לא היו ממיסים את הקילור עם שום דבר אחר. אחרים היו עושים עם חלב וכדומה. לא, הם היו משתמשים רק עם מים. כי לא היה להם כסף להשתמש עם הקילור, עם שאר המשקאות. הם השתמשו רק עם מים. ולכן, כיוון שתמיד היו שפים את הקילור רק עם מים, זה נחשב כמו משקה מצוי. יש הרבינו תם בספר הישר כותב, הפוך, שבגליל דווקא היו אנשים עשירים, והוא מוכיח את זה. ולכן הוא מביא שהם היו כמעט לא היו שותים מים, היו שותים יין, ולכן המים היו יותר מצויים אצלם בשביל לשוף מזה את הקילור. טוב. אז דווקא לאנשי הגליל, שאצלם השימוש הזה של לשוף על פי הקילור עם המים, זה היה שימוש מצוי, אז לכן באותו מקום אנשים כאלה מתחייבים כשמוצאים משבת מרשות לרשות, מים בשיעור כזה כדי לתן על פי הקילור. רבה אמר, אפילו תימה בשאר מקומות. אפשר לומר שכשהמשנה כותבת שכשאדם מוצאים מרשות לרשות מים כדי לשוף בהם את הקילור, הוא יהיה חייב, זה לא נאמר דווקא בגליל, אלא אפילו בשאר המקומות. כדי שמואל, דאמר שמואל, כל שקיאני מסו ומתעללי. כל המשקיעים ששמים בקילור בשביל לרפא את העין, הם גם מצד אחד מרפאים את העין על ידי הקילור, אבל מצד שני זה יוצר שכבה כזאת על העין, איזשהו קרום כזה, שעד שהוא נעלם לוקח זמן, ובינתיים זה ככה מקשה על הצלילות של הראייה. לבר ממאיה, חוץ מכשמרפאים את העין על ידי מים, כיוון שהם צלולים, דמסו ולא מתעללי. הם מרפאים והם לא מפריעים לראייה. לכן גם בשאר מקומות בעיקר משתמשים במים בשביל קילור. לכן זה נחשב דבר שכיח, ואדם חייב כשהוא מציג כמות כזאת לרשות הרבים. עמדנו במשנה, ושאר כל המשקים, כמה השיעור שלהם כשאדם מוציא לרשות הרבים בשבת להתחייב, ברביעית, שיעור של רביעית הלוג, וכבר אמרנו שזה יוצא לפי רבי חיים נאה, 86 גרם מים. תנו רבנן, כמה השיעור של אדם שמוציא דם לרשות הרבים בשבת, וכן אדם שמוציא כל מיני משקים, כל מיני סוגים של משקים בשבת, השיעור הוא ברביעית, יחדת תנקם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, דם, יש סוג מסוים של דם שהשיעור שלו הוא לא רביעית, אלא הרבה פחות. כמה? כדי לכחול בעין אחת, כדי למרוח על עין אחת. מתי מורחים על עין אחת סוג מסוים של דם? שכן כוחלין לברכית. זה לא מה שנקרא היום ברכית, אלא זה הכוונה מין דוק על גבי העין, שככה בולט על העין שמשמרנו. אדם שיש לו כזה חולי, אז הרפואה שלו לכחול סוג מסוים של דם על העין, וזה מרפא לו את העין. ומה עינינו? איזה סוג של דם? דמא דתרנגולת ברה, דם של תרנגולת בר, שנקראת היום דוכיפת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, יש דם נוסף שהשיעור שלו הוא פחות מרביעית, אלא כדי לכחול בו עין אחת. למה? שכן כוחלין לירוד. יש מכה שנקראת ירוד. אז יש פירוש אחד שרשי מביא, שזה מה שנקרא תבלול בעינו, שהשם ישמרנו, הרי לכל אדם יש את הלבן שבעין, ויש את האישון השחור שבעין. אותו בן אדם, יוצא לו הלבן שבעין, ממשיך ונכנס לתוך אישון העין. מבלבל אותו, מבלבל אותה עין. פירוש נוסף הוא מביא, שזה מנקודות לבנות על גבי האישון שבעין, והרפואה של זה, זה דם, לכחול דם על גבי העין. ומה עיניו? איזה דם רפואה לכחול בעין כזאת? דמא דה חרושטינה. מה זה חרושטינה? אז לפי כל המציאויות שמכירים היום, זה נקרא חפרפרת. זה לא מה שכולם חושבים טלפה, חושבים שזה הכוונה להטלף. לא, זה הכוונה לסוג בעל חיים שנקרא היום חפרפרת. הדם שלו מרפא את התבלול בעין, את הירוד. טוב, אם כוחלים את אותה עין, זה מרפא אותה. וסימנך, אתה רוצה סימן איזה דם מועיל לאיזה בעיה בעין? אז תראה סימן, גבה לגבה. דבר פנימי מועיל לדבר פנימי. מה פירוש? החפרפרת היא יותר מצויה בתוך היישוב. והיא מועילה לבעיה בעין שנמצאת בתוך העין, שזה התבלול בתוך העין. לעומת זאת, ובערה לבערה, דבר חיצוני, תרנגול בר, שזה הכוונה לדוכיפת, שהוא מסתובב בחוץ, הוא מועיל כשיש מין דוק שבולט החוץ הבעין. ממשיכה הברייתא. במה דברים אמורים שרבי שמעון בן אלעזר ורבי שמעון בן גמליאל אומרים שדם עם איזה שיעור כדי לכחול עין אחת, אז כבר מתחייבים כשמוצאים את זה לרשות הרבים, דווקא מדובר באדם שמוציא אותו מרשות לרשות בשבת. אבל במצניע, אדם שמצניע כל דבר שהוא, והגמרא תכף תוקים שמדובר שאחר כך הוציא את זה גם כמובן לרשות הרבים בשבת, אפילו כלשהו חייב. מעניין. אם אדם מצניע איזשהו חפץ מסוים, אולי אפילו מים, מצניע ממש כמות קטנה, הוא שומר על זה מאוד חזק, אם יוציאו את זה אחר כך לרשות הרבים בשבת, יהיו חייבים על זה. למה? כי אצל אדם הזה זה חשוב. רבי שמעון אומר, במה דברים אמורים שחייבים בדם כדי לכחול עין אחת וכדומה, זה דווקא מדובר במצניע. אומר רבי שמעון, מה נראה לך? בן אדם שמצניע כמות קטנה, לא סבירה בכלל אצל רוב האנשים. אז זה כבר יהפוך להיות דבר חשוב לחייב אותו כשהוא הוציא את זה מרשות לרשות לו. גם אדם שמצניע יש מינימום, יש כמות מועטת, הכי מועטת שיכול להיות, שאם אדם מצניע את זה, זה בכלל חשוב. אבל לעומת זאת, אם הוא יצניע שיעור פחות מזה, זה לא יהיה חשוב אפילו לא לגבי אותו אדם שמצניע. אבל במוציא, בלי שהוא יצניע, אינו חייב אלא ברביעית כל סוגי המשקים, אם סתם משקים, שהוא לא יצניע אותם, הוא חייב אליהם רק ברביעית. המשיכה הברייתא. ומודים חכמים, הכוונה לרבי שמעון בן אלעזר ורבן שמעון מגמליאל, שהם סוברים שבדם, סתם דם, הוא חייב כדי לכחול עין אחת בדמים שדיברנו עליהם. הם מודים לרבי שמעון, במוציא שופכין לרשות הרבים. מי שופכין, מים שהם לא נקיים, הוא מוציא אותם לרשות הרבים, שבזה כולם מודים ששיעורם זה הכי הכי פחות ברביעית. פחות מרביעית לעולם לא יהיה חייב כשהוא מוציא לרשות הרבים מי שופכין. הגמרא תכף תבהר למה זה כן מועיל שיעור של רביעית. למדנו בברייתא, אמר, במה דברים אמורים? במוציא. כל מה שאדם חייב זה אם הוא מוציא את זה לרשות הרבים, אבל במצניע כל שהוא חייב. זה משמע מדברי הברייתא, כאילו זה שאדם לקח איזשהו חפץ מאוד, מאוד מועט, והוא יצניע אותו, הוא יהיה חייב. איזה מין מלאכה הוא עבר בזה שהוא יצניע את החפץ? שואלת הגמרא, אתו מצניע, לאו מוציאו? וכי מה החיוב בזה שאדם יצניע דבר מועט? אם הוא אחר כך ילך ויוציא את זה לרשות הרבים? אז אם כן, מה מתכוונת הברייתא להגיד? שהמצניע חייב אפילו על כלשהו. מה, על מה הוא יהיה חייב על כלשהו? על זה שהוא יצניע? אמר רבי, לא. אחא במה יסקינן, כאן מדובר בברייתא במקרה מעניין. בתלמיד, רש"י כותב שזה לא תלמיד חכם. תלמיד שלומד נגרות למשל. אצל אדם שמלמד נגרות, אצל נגר. שאמר לו רבו, אמר לו הנגר שמלמד אותו נגרות, לך ופנה לי המקום לסעודה, תפנה פה מקום לסעודה. הם בונים שולחנות ולהם בעצמם אין מקום איפה לאכול. כמו שאומרים, הסנדלר הולך יחף. לך תפנה לי איזשהו מקום לסעודה. הלך, הוא פינה לו מקום. עכשיו, אם הוא פינה דבר שהוא חשוב לכל, כך איזשהו חפץ בכמות של רביעית, שאצל כולם זה חשוב, חייב ילווה, גם אם רבו לא יצניע כמות מועטת, כי זה חפץ שחשוב לכולם, זה שיעור גם שחשוב לכולם. ואם זה דבר שאינו חשוב לכל, אם זה כמות מועטת שהיא לא חשובה אצל שאר האנשים, אז תלוי. אי עצני רבי, אם רבו החשיב את זה ויצניע את זה, אז מחייב ילווה, אז התלמיד שהוציא את זה על דעת רבו, יהיה חייב. למה? כי אצל רבו זה חשוב, אז גם הוא מתחייב. והיא לא, אבל אם רבו לא יצניע את זה, אז לא מחייב, אז התלמיד הזה לא יהיה חייב. לפי זה, צריך לבאר את דברי הברייתא. במה דברים אמורים? מתי אנחנו הולכים לפי הכמות שמציינת בברייתא, שלפי זה אנחנו נקבע האם הוא יהיה חייב או לא? זה דווקא במוציא, כשאנחנו תולים רק על מה שהוא הוציא. ולפי זה שיעורים קבועים, כמה נקרא שיעור חשוב. אבל במצניע, אם אנחנו צריכים ללכת לפי השיעור של זה שיצניע, שאנחנו הולכים לפי השיעור של האדם שיצניע, למשל שהרב הלך ויצניע כמות קטנה, אז השיעור הוא, אפילו המצניע כלשהו יהיה חייב. רש"י כותב שהדברים האלה נאמרו לפי דעת רבי שמעון בן אלעזר בדף הענבב עמוד א', שהוא כותב שכשבן אדם הולך ומצניע חפץ מסוים, שאחרים לא שומרים עליו, אז לא רק הוא בעצמו חייב כשהוא מוציא את החפץ הזה לרשות הרבים, אלא אם מישהו אחר ילך ויוציא את החפץ הזה לרשות הרבים, הוא גם כן יהיה חייב. אבל לפי דעת חכמים, הם סוברים שכשאדם יש לו חפץ שהוא יצניע אותו, רק בשבילו לבד השיעור הזה חשוב, ואם אותו אדם עצמו יוציא את זה לרשות הרבים, אז הוא יהיה חייב. אבל אחרים לא יהיו חייבים אם הם יטלטלו את הדבר שהוא יצניע. אומרת הגמרא בברייתא, למדנו שיש דבר מסוים שכולם מודים לגבי השיעור שלו. מודים חכמים לרבי שמעון במוציא שופכין. מי שופכין? אדם שמוציא לרשות הרבים, כולם מודים ששיעורן ברביעית. אין פחות. פחות מזה זה ודאי לא יהיה שווה כלום. שואלת הגמרא, רגע, והכמות של רביעית כן שווה למשהו? שופכין למה אחד? ומה אפשר לעשות עם מי שופכין? זה מים לא נקיים. אמר בירמיה, כן. תתפלא לשמוע, אין שום דבר שאין מה לעשות איתו. כל דבר יש לו מטרה מסוימת. לגבל בהם את הטיט, הם ראויים לגבל בהם טיט, לא צריך שזה מים נקיים. שואלת הגמרא, טיט? אם כן, זה דבר חשוב. אתה יודע איזה כמות קטנה של טיט, אם אדם מוציא לרשות הרבים, הוא יהיה חייב? והתניא, טיט כדי לעשות מהם פיקור. מה זה פיקור? היה להם, התנורים שלהם, היה מקום ששמים את הגחלים. עכשיו, הגחלים, מטבעם, הם נחלשים, אם אתה לא כל הזמן מלבא אותם, הם נחלשים ונכבים. אז היה מין מפוח כזה, זה היה שתי מקלות עם כזה מין, היו פשוט מאוד לוקחים את שתי המקלות וסוגרים אותם, פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים, וזה היה מלבא את האש. אבל מה? היה מין פתח איפה שמכניסים את המקלות האלה כדי שככה, שמכניסים את המפוח, כדי שדרך הפתח, דרך החור הזה, אפשר לנפח וללבות את האש. אבל זה היה מקום מרווח. אחרי ששמו את המפוח, היו צריכים לסתום את הרווח שבין הנקב לבין המפוח, כדי שלא יהיה שום חלל, והכל ככה יהיה מרוכז, כל האוויר ייכנס ישר לתוך הגחלים. אז המעט טיט הזאת שצריך בשביל לסתום את המקום שבין הנקב לבין המפוח, זה השיעור של טיט, שאם אתה מוציא את זה מרשות לרשות, הוא יהיה חייב. אז אתה מדבר איתי על רביעית שלמה של מים, רק בשביל לגבל עם זה את הטיט, הרי הטיט בעצמו מספיק שיעור כזה קטן, של לעשות בהם פיקור. עונה הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. מתי מעט טיט כבר ראוי דמגבל, אחרי שכבר גיבלו את הטיט, אז קצת מזה זה שווה הרבה. אבל מתי אפילו המים של שאם זה הולכים לגבל את הטיט, רק אם יהיה כמות גדולה זה יהיה שווה, אבל כמות מועצת לא יהיה שווה, זה לא מגבל. כשעדיין לא גיבלו עם זה את הטיט. למה? מה ההבדל? לפי שאין אדם תורח לגבל טיט רק בשביל לעשות מהם פיקור. אדם לוקח מהרבה טיט מעט בשביל לגבל פיקור, אבל הוא לא ילך ויגבל טיט במיוחד רק בשביל זה. לכן הכמות המועטת של המים לא נחשבת ראויה. המשנה מביאה רשימה של חפצים, כמה הגודל הכי קטן שלהם שהם כבר ראויים, כדי שיתחייבו עליהם משום הוצאה בשבת מרשות לרשות. המוציא חבל, כמה השיעור הכי קטן, כדי לעשות אוזן לקופה. אוזן, צורה של אוזן, הכוונה ידית, לסל שעשוי מלולבים של עץ דקל. הידית בשביל להחזיק, החבל שאפשר לעשות מן הידית, זה שיעור חשוב. כמה השיעור של גמי, קנה גומה, כדי לעשות טלאי, לא הכוונה טלאי לחור, לסגור חור, לתפור חור, אלא הכוונה טלי, דבר לתליה, כאילו עושים את זה, קושרים את זה לנפה ולקברה, וככה אפשר לתלות אותם אגבי מטלה. זה יהיה הטלי, זה כאילו איתו יתלו אותו על המטלה. רבי יהודה אומר, השיעור של גמי זה כדי ליטול ממנו מידת מנעל לקטן. לקרוא לילד קטן, להגיד לו, אתה צריך נעליים חדשות, נכון? איך אני יודע מה הגודל של הרגל שלך? אתה לא יכול לבוא איתי לחנות מכל סיבה שהיא, בוא נבדוק, נמדוד את הגודל של הכף רגל, עם גמי כזה. אם זה גמי מספיק גדול שאפשר למדוד איתו את הכף רגל של הקטן, אז זה כבר נחשב דבר חשוב. נייר שעשוי מהסבים. מה הגודל הכי קטן שהוא חשוב כבר? כדי לכתוב עליו קשר מוכסין. יש אדם ממונה שעומד על המכס, אל תכניס פה חפצים בלי לשלם על זה מכס. אתה לא יכול להכניס ממדינה למדינה מוצרים בלי לשלם עליהם מכס. איך נדע שבן אדם כבר שילם? אז נותנים לו כזה מין אישור מיוחד שהוא כבר שילם את המכס. אז היה בדרך כלל לוקחים כזה מין דף, נייר, ורושמים שתי אותיות בינוניות, וזה היה אישור שהוא באמת שילם כבר את המכס. אז וכשהוא יגיע אחרי זה, עכשיו הוא מגיע לצד אחד של הגשר, עומד בן אדם על המכס, ואם הוא משלם את המכס, הוא נותן לו את הדף הזה. כשהוא יגיע לצד השני של הגשר, הוא יוכל להראות את הדף הזה, ובאמת זה יהיה סימן שהוא שילם. דף שאפשר לכתוב עליו את המכס, את הקשר מוכסין, זה כבר מספיק חשוב שיהיו חייבים עליו משום מוצא. והמוציא קשר מוכסין, אדם שמוציא כזה דבר שרשום על זה כבר שתי אותיות של המכס, הוא יהיה חייב. תוספות שואלנו, בוודאי שהוא יהיה חייב, הרי על עצם הדף לבד הוא כבר חייב, למה צריך שיהיה רשום על זה קשר מוכסין? אז הוא אומר שמדובר פה על קלף, שקלף אנחנו נראה בהמשך שהשיעור הוא כדי לכתוב פרשה קטנה של שמה ישראל ואהבת, אבל אם רשום על זה כבר קשר מוכסין, אז אפילו שיעור קטן יותר כבר הוא חשוב ויהיה חייב עליו משום הוצאה. נייר מחוק, עכשיו הוא כבר לא ראוי לכתיבה, אחרי שכתבו ומחקו, אז מה הוא כן ראוי? כדי לסגור איתו צלוחית, כדי לקרוך על צלוחית קטנה של פלייתון, שמן הפרסמון. אור, כדי לעשות קמיה. הרמב״ם מפרש שזה מין תיק קטן שעושים לקמיה. אז אם יש מספיק אור בשיעור כזה, כבר חייב עליו. שיעור של קלף שאפשר לכתוב עליו פרשיות של תפילין, כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין. מה הפרשה הכי קטנה מבין ארבע פרשיות שכותבים בתפילין? שהיא הפרשה של שמע ישראל עד ובשעריך. השיעור של דיו, כדי לכתוב שתי אותיות. כחול, כדי לכחול עין אחת. דבק, כדי ליתן בראש השפשף, זה נסר. היו שמים למעלה דבק ואז הציפורים היו נתפסים על זה וככה ניצודות. זפת וגופרית, השיעור שלהם כדי לעשות נקב. איך עושים נקב בזפת וגופרית? פשוט היה מין כסף חי ששמו בתוך מין כלי כזה, ואיך היו, והיו רוצים לשפוך כל פעם ממש טיפה כסף, אז איך עושים שיהיה נקב מאוד מאוד דק? היו סותמים את הכלי עם זפת וגופרית, ועושים נקב מאוד דק, וככה שופכים בביסות מאוד מאוד דק מהכסף החי הזה. שעבה, כדי ליתן על פי נקב קטן ולסתום אותו עם השעבה הזאת. חרסית, הכוונה ללבינה קטושה, שזה כמו טיט, כדי לעשות פי קור של צורפי זהב, דנו להדק את המפוח שצורפי זהב שמים בנקב מיוחד, במקום של הגחלים, של לנפח וככה לחטות את הגחלים, היו לוקחים מפוח, ואת הצינור של המפוח שדרכו עובר הרוח, היו שמים מתוך מין נקב שהיה בתנור, והיו מעדקים את המפוח לתנור על ידי אותו חרסית. רבי יהודה אומר, שיעור של חרסית, הגמרא מוקימה ששיעור של רבי יהודה זה פחות, כדי לעשות פטפוט לנו רגל לתנור הזה, לתקן את הרגל. סובין, שזה הקליפות של התבואה, כדי ליתן על פי קור של צורפי זהב, והם היו מבעירים את האש, אם לא היה להם פחמים, היו משתמשים עם הסובין האלה. השיעור של סיד, כדי לעשות קטנה שבבנות, בשביל להוריד את השיער. רבי יהודה אומר, כדי לעשות קלקול, דהיינו להצמיד את השערות שבצדעים, בשני הצדדים של הראש, איפה שאצל הגברים עושים את הפאות. אז בשביל זה, היו צריכים קצת סיד, השיעור הזה של הסיד. רבי נחמיה אומר, השיעור של סיד, המועט ביותר זה כדי לסוד אונדיפי. הגמרא תבאר כמה אפשרויות מה הכוונה. טוב. שואלת הגמרא, למדנו במשנה שהשיעור הכי קטן של חבל זה לעשות ממנו כזה מניידית לכלי. שואלת הגמרא, למה? הרי אפשר לעשות איתו מין מקום לתלות, לחבר אותו לנפה וכברה, ועל ידי זה יהיה אפשר לתלות את הנפה ואת הכברה, זה יהיה כמו טלאי, טלי, דבר שתולים איתו. חבל נמי לחייב כדי לעשות טלאי לנפה ולכברה. למה רק בגמי אתה אומר שאפשר לעשות טלאי כזה? מתרצת הגמרא כי גמי הוא רך, והוא לא עושה חריצים בנפה ובכברה, אז לכן אפשר להשתמש איתו כטלי כזה. אבל החבל הוא יותר גס. כיוון דחריק במנה, הוא עושה חריצים בכלי. לא עבדין שאז אנשים לא עושים מנו טלאי. תנו רבנן ברייטה. וצין, כמה השיעור של לולבי דקל, כדי לעשות אוזן, הכוונה הידית, לסל כפיפה מצרית, שגם הוא עשוי, שהוא עשוי מקליפות של עץ דקל. סיב, הכוונה למין חוט כזה שנקרח סביב הדקל, מי שפעם ראה, כשיוצא ענף חדש של לולבים וכדומה, ממש רואים חוט כזה שקורך אותה מסביב. אחר כך הוא מתקשה, הוא נהיה כמו מין כזה רשת כזאת. הסיב הזה כמה השיעור הכי קטן שלו, אחרים אומרים כדי ליתן על פי משפך קטן בשביל לסנן את היין. כמה השיעור של רבב, שומן, כדי לסוך תחת אספגין קטנה, זה מין רקיק, מין הוגיה כזאת קטנה, ששמים מתחת לזה קצת שומן. זה השיעור של שומן. וכמה שיעורה של הרקיק? שיעור של כסלע, כמו מטבע בגודל של סלע. שאלת הגמרא והתניא שהשיעור זה כגרוגרת, כמו תאנה מיובשת. עונה הגמרא, אידי ואידי חד שיעור ההוא. השיעור של סלע ותאנה מיובשת זה אותו שיעור. מוכין, הכוונה מין חתיכות רכות של צמר, כדי לעשות כדור קטנה, וכמה שיעורו של הכדור? כאגוז. למדנו במשנה שהשיעור של נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין. אומרת הגמרא ברייתא תנא, כמה כותבים קשר מוכסין? שתי אותיות, שתיות בינוניות כאלה. שואלת הגמרא, אורי מינהו, סתירה מברייתא. כתוב בברייתא, המוציא נייר חלק שמעולם לא כתבו בו שום דבר, אם יש בו כדי לכתוב שתי אותיות, חייב. ואם לאו, פטור. עכשיו, שתי אותיות זה יותר קטן מאותיות של קשר מוכסין, כי המוכסין כותבים אותיות בינוניות, לא אותיות קטנות. וכאן בברייתא נראה שמספיק שיש מקום לכתוב שתי אותיות קטנות, כבר הוא יהיה חייב. אמר רב ששת, מה יש שתי אותיות? שתי אותיות של קשר מוכסין. רבה אמר, הכוונה באמת נייר של שתי אותיות דידן, אותיות קטנות. וביחד עם בית אחיזה, כי הרי כשאתה כותב שתי אותיות, ואתה בא לקחת איתך את הנייר, אז יש גם מקום ששם לא רשום שום דבר, מקום סביב חלק, השוליים של הנייר, אז השתי אותיות עם השוליים זה בדיוק אותו גודל כמו הדף של הקשר מוכסין שהם כותבים בלי שוליים. דיינו קשר מוכסין זה אותו גודל. שואלת הגמרא, מייטי ויי, למדנו ברייתא, המוציא נייר מחוק ושטר חוב פרוע, הוא כבר שילם את החוב שרשום בשטר, אם יש בלובן שלו, בגיליון החלק שלא רשום בו כלום, כדי לכתוב שתי אותיות, או שיש בכולו בכל הנייר כדי לקרוך על פי צלוחית קטנה של פלייתון, חייב, כי זה אז זה נחשב דבר שראוי לשימוש, ואם לאו, פטור. לכאורה, רואים מכאן שמספיק שיש בשוליים מקום לכתוב שתי אותיות קטנות, לא צריך שיהיה מקום לכתוב שתי אותיות של קשר מוכסין. ביש למה לרב ששת אמר מהי שתי אותיות, שתי אותיות של קשר מוכסין. השתי אותיות, הכוונה כאן גם כן, שתי אותיות בינוניות של קשר מוכסין, שפיר. אז גם הברייתא הזאת מדובר בצורה כזאת. רב עד אמר שתי אותיות דידן ובית אחיזה דהיינו קשר מוכסין. לפי רבה שהוא בייר שמה הכוונה שתי אותיות, הכוונה שתי אותיות עם השוליים, שביחד זה יוצא כמו גודל של נייר של קשר מוכסין שהם כותבים בלי שוליים, אבל אותיות בינוניות. אז אם כן קשה, הכה, אי אפשר לומר שבלובן, בשוליים של הדף, יש מקום לכתוב גם שתי אותיות וגם שוליים. כי בית אחיזה לא צריך, הוא יכול לחוז את הפתק במקום המחוק או בשטר הפרוע. אלא מה, מקום שנשאר זה רק לכתיבה, לא צריך עוד מקום גם כן להחזיק. זאת הגמרא קשה, באמת מהברייתא הזאת קשה על דבריו של רב. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, המוציא קשר מוכסין. אם הוא מוציא את הקשר מוכסין, את הכתב שרשום על זה שהוא שילם את המכס, עד שלא הראו למוכס, לפני שהוא הראה את זה לממונה על המכס, חייב, כי אז יש לזה חשיבות לכתב הזה, כי הוא עוד רוצה להראות את זה לאיש של המכס, אבל מי שהראו למוכס, אם הוא הוציא את זה אחר כך לרשות הרבים, פטור, כי כבר אין לזה שום חשיבות לפתק הזה. רבי יהודה אומר, אף מי שהראו למוכס, זאת אומרת, הנייר הזה כבר השתמשתי איתו, כבר הראיתי איתו על המוכס, אף אחד לא הולך עכשיו לחפש אותי לכאורה. בכל זאת אומר רבי יהודה חייב, למה? מפני שצריך לו. שואלת הגמרא, מהי ביניי? מה ההבדל בין שתי הדעות? למה הוא צריך את זה? למה רבי יהודה סובר שאפילו אחרי שבן אדם הראה את ההוכחה שהוא שילם את המכס, כבר לממונה על המכס, עדיין הוא צריך את הדף הזה. אמר רבי איקה ביניי הוא ראיתי מוכסה. יש כאלה מוכסים שמחפשים לתפור תיק על אנשים, הם מחפשים מי לא שילם את המכס, הם רצים אחרי בן אדם, ולכן, לפי רבי יהודה, אנשים היו מקפידים לשמור על כל המסמכים של המכס שהם שילמו, לשם אחרי זה יבואו לחפש אותם, לעשות עליהם חקירות חלילה, אז כבר יהיה להם את כל ההוכחות על מה שהם שילמו, אבל חכמים אמרו לא, זה היה דבר כנראה לא כל כך מצוי, אז אנשים לא שמרו בשביל זה את הקשר מוחסין, לכן זה לא ראוי, והוא לא יהיה חייב על זה אם הוא הוציא את זה לרשות הרבים. זה הבדל אחד, טעם אחד לדעת רבי יהודה. רבה אמר, מוחס גדול ומוחס קטן, איקה ביניו. ההבדל ביניהם כשיש ממונה ראשי על המחס, ועוד ממונה זוטר, ממונה קטן. עכשיו, הבן אדם הזה יראה כבר את הכתב של המחס, לאיש של המחס, הממונה הראשי. ולפי דעת רבי יהודה, הוא בכל זאת עדיין שומר על הפתק, על המסמך, כדי להראות את זה גם למוחס הקטן. וחכמים אומרים לא, בשביל מה? מקסימום, הבן אדם כבר מסודר עם המוחס הגדול, אז הוא כבר לא יסתבך עם המוחס הקטן, כי אם יהיה בעיות, המוחס הגדול יגיד למוחס הקטן, אל תעשה בעיות, שחרר אותו, הוא כבר שילם, אני כבר ראיתי. רבה אשי אמר, הסבר שלישי, חד מוחס איקה ביניו, אפילו במקום שיש במעבר רק ממונה אחד על המחס, רבי יהודה סובר שבכל זאת הבן אדם משאיר אצלו את הפתק שהוא שילם על המחס, למרות שהוא כבר יראה את זה לממונה על המחס, מפני שצריך לו להראות למוחס שני. פה במעבר הזה הוא מסודר עם הממונה על המחס, אבל עוד מעט יגיע לגשר אחר, שם יש עוד בן אדם שממונה על המחס. דאמר לי, רוצה להראות לאותו אדם, חזי גברא דמוחס ענה. תראה שאני אדם נאמן, יש לי פה ניירות, אני שילמתי מחס, וככה בן אדם שנמצא בגשר שני לא יעליל עליו עכשיו עלילות שהוא לא משלם מחס בדרך כלל. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, המוציא שטר חוב עד שלא פראו. אדם שמוציא בשבת שטר חוב, שהוא המלווה מחזיק את השטר, כי הלווה עדיין לא שילם לו את הכסף, עד שלא פראו. אז אם כן, השטר הזה חשוב מאוד, הוא שווה הרבה כסף, אז אם כן, חייב על זה שהוא הוציא את זה לרשות הרבים. אבל מי שפראו, לפי דעת תנא קמא פטור, כי הדף הזה כבר לא שווה שום דבר. רבי יהודה אומר, אף מי שפראו חייב. מה יש לעשות עם הדף הזה אחרי שפראו? מפני שצריך לו. לא מפרש רבי יהודה בשביל מה הוא צריך לו. לא. מה הביניים? מבארת הגמרא, ארבע תשובות, מה רבי יהודה סובר, למה צריך עדיין את הדף של השטר רחוב, אחרי שכבר פרעו אותו. אמר רבי יוסף הסבר ראשון, אסור לשהות שטר פרוע איקה ביניו. יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, האם מותר לבן אדם להשאיר אצלו שטר שכבר פרעו אותו. הפסוק אומר, אל תשכן באוהליך עוולה. אל תחזיק אצלך בבית, דבר שיכול להביא לידי עוול. למה חוששים? שמה המלווה, אחרי שכבר שילמו לו את החוב, ישלוף את השטר עוד פעם ויבקש שישנו לו עוד פעם את החוב. רבנן סברי, אסור לשהות שטר פרוע. ולכן, אין לשטר הזה שום חשיבות, הוא ישר צריך ללכת לפח. ורבי יהודה סבר, מותר לשהות שטר פרוע. לכן, אם המלווה מוציא אותו, הוא יהיה חייב. למה? כי השטר הזה זה דף גדול, אתה יכול לחסות איתו צלוחית, אז לכן יש לו חשיבות. זה פירוש ראשון. תירוץ שני, אביי אמר, דכולי עלמא גם רבי יהודה וגם חכמים מודיעים, אסור לשהות שטר פרוע. חס וחלילה. אל תשכן בו עליך עוולה, שלא תבקש מהלווה פיראון פעם שנייה. ואחה במה הם נחלקו? במודה בשטר שכתבו. אם הלווה שלקח את הכסף מודה שהוא באמת רשם וחתם על השטר. שצריך לקיימו כמפלגי. האם זה שהלווה הודה שהוא רשם את השטר, זה לבד הוכחה שהשטר הזה הוא שטר אמיתי, וזה כמו עדות, ואנחנו באמת נבקש ממנו את הפיראון, הוא לא יכול לומר פרעתי, או שהוא יכול לטעון, שמע, מי אתה יודע שהשטר הזה הוא נכון? כי אני אמרתי לך שזה באמת שטר טוב. אני אמרתי שזה שטר טוב, אני גם אומר שאני פרעתי את החוב, אז אני לא צריך לשלם. עד שהמלווה יבוא ויביא עדים, שהם יעידו שבאמת השטר הזה זה החתימה שלו, ואנחנו כבר לא מסתמכים יותר על האמירה של הלווה, ואז יהיה אפשר לתבוע ממנו את הכסף. וזה הם נחלקו. תנא קמא סבר, מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. ברגע שהלווה מודה שהוא זה שכתב את השטר, הוא יכול לטעון, אני גם פרעתי, כבר שילמתי את הכסף. ולכן אין לשטר הזה שום חשיבות ברשות המלווה, כי צריך לקיים אותו, צריך להביא עדים שיעידו, ואין לנו כרגע אפשרות מישהו שיעיד. אז לכן אין לזה חשיבות לשטר, ואם אדם הוציא אותו לרשות הרבים בשבת, הוא לא יהיה חייב. רבי יהודה סבר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. עצם זה שאתה טוען שאתה כתבת את זה, אז יש פה כבר שטר שאתה חייב כסף. אתה טוען שפרעת, תוכיח. ומה הכוונה של הברייתא, שעד שלא פיראו, אומרת הברייתא, אז יש לזה חשיבות, ואם אדם יוציא את זה רשות הרבים הוא יהיה חייב, ומי שפראו, אז אין לזה שום חשיבות והוא יהיה פטור. זה לא הכוונה שהוא לא שילם או שהוא כן שילם, אלא עד שיאמר לווה, פרעתי ולא פרעתי. זאת אומרת, לפי דעת הנקמה, כשאדם מוציא לרשות הרבים כזה שטר, שהלווה הודה שהוא כתב את זה, אז רק אם הלווה אומר לא פרעתי והוא מודה, אז המלווה יהיה חייב ומוציא שטר כזה לרשות הרבים, כי אחרי שהלווה מודה שהוא לא פרע, אז יש לשטר הזה תוקף, ואפשר לתבוע איתו חוב. אבל אם הוא טוען פרעתי, אז השטר הזה כבר לא חשוב, והמלווה, אם הוא מוציא אותו לרשות הרבים, הוא יהיה פטור, כי בכל מקרה הוא לא יכול לפרוע עם זה שום כסף, כי הלווה יכול לטעון, שמע, באמת אני כתבתי את השטר, אבל אני גם שילמתי, ואם אתה מסתמך רק עליי עם השטר הזה, כי רק בגלל שאני מודה לך שאני כתבתי, רק בגלל זה אתה יכול לפרוע ממני את החוב, אז אני אומר לך, אני כבר שילמתי. אז אותו פה שאסר ואמר שהשטר הזה הוא שטר נכון, הוא גם הפה שהתיר, הוא גם אומר שאני גם שילמתי, ולכן אני לא צריך לשלם פעם נוספת. אז אם כן, השטר הזה אין לו שום משמעות, לכן סוברים את הנקמה, שאם אדם מוציא כזה שטר לרשות הרבים, הוא יהיה פטור. אבל רבי יהודה, כמו שאמרנו, סובר שגם אם הלווה יגיד, תשמע, אני כבר שילמתי, יגידו לו, אתה שילמת? אתה לא שילמת, תשלם. לכן השטר הזה חשוב, אם אדם יוציא את זה לרשות הרבים, יהיה חייב. הסבר שלישי, רבא אמר, דקו לאלמה מודה בשטר שכתבו, שצריך לקיימו. תשמע, אם האדם הזה אומר לך, אני כתבתי את השטר, ואתה מתבסס רק על מה שהוא אמר, אז הוא יכול גם להגיד לך, אני פרעתי. אם אתה רוצה שיהיה לך כוח לתבוע ממנו כסף, תוכיח אתה שהשטר הזה אמיתי, ואז תוכל לתבוע ממנו כסף. ואחה, כאן מדובר שהשטר הזה מקוים על ידי עדים. זאת אומרת, הלווה יכול להגיד פרעתי, לא פרעתי, אנחנו לא מתייחסים אליו, כי אנחנו יודעים שהשטר הזה הוא אמיתי, בגלל שעדים העידו שהחתימה פה היא חתימה נכונה. ואחה, בכותבים שובר כמפלגי, המחלוקת הנקמה ורבי יהודה, זה האם הלווה, כשהוא בא והוא משלם את החוב, יכול לתבוע מהמלווה, תן לי בקשת השטר, אני לא רוצה שזה יישאר אצלך, או שהמלווה יכול לומר לו, לא, אני משאיר את זה אצלי, את השטר, ואני כותב לך קבלה ששילמת. תנא קמא סבר, כותבין שובר, המלווה יכול לכתוב שובר, הוא לא חייב להחזיר את שטר ההלוואה. אז אם כן, מכיוון שהמלווה לא חייב להחזיר את השטר ללווה, אלא יכול לתת לו קבלה, אז אין שום חשיבות לשטר הזה עכשיו. ורבי יהודה סבר, אין כותבין שובר. רבי יהודה סובר, אין דבר כזה לכתוב שובר, אתה חייב להחזיר את השטר עצמו, והלווה יכול לומר לך, אני לא מחזיר את הכסף, עד שאתה לא מחזיר לי את השטר. ואם נאבד השטר, המלווה לא יקבל את הכסף, הוא לא יכול לכתוב שובר. אבל בשביל זה המלווה חשוב לו מאוד לשמור על השטר, כדי שהוא יוכל לתת את השטר הזה ללווה, כדי שהלווה ייתן לו את הסכום. אז לכן השטר הזה יהיה חשוב, ואם יוציא אותו לרשות הרבים, יהיו חייבים. רבשי אמר, הסבר רביעי ואחרון, במחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה. מדובר כאן, כשכבר הלווה שילם את החוב, שילם את כל מה שהיה צריך לשלם, והמלווה הביא לו את השטר, עכשיו השטר נמצא אצל הלווה. תנא קמא סוברים, מה הערך של השטר הזה? לוקחים, קוראים את השטר וזורקים להשפעה, לכן אם אדם מוציא את זה לרשות הרבים שבת, תהיה פטור. אבל רבי יהודה אומר, לא, יש חשיבות לשטר, הלווה שומר על השטרות האלה, מפני שצריך להראותו לבעל חוב שני, אם הוא ירצה ללוות כסף פעם שנייה ממישהו, ירצה ללוות כסף פעם שנייה ממישהו, יבוא אליו עם כל הרשימה של השטרות, שהוא באמת פרה את החוב לאותם מלווים, ואז הוא ייראה כמו אדם אמין. דאמר לי, הוא רוצה להוכיח למלווה הבא, חזי, תראה, גברא דפרה, ענה, אני באדם שפורע חובות, תראה, הנה יש לי פה שטר שהמלווה החזיר לי, אחרי שפרעתי את החוב, אתה יכול לסמוך עליי שאני אדם נאמן, ולכן אם כן, השטר הזה יש לו כן חשיבות, ולכן אסור להוציא את זה לרשות הרבים בשבת, ואם הוא הוציא, הוא יהיה חייב, ועד כאן, דף ע"ח.